בסוף התוספתא, זוכר מאיפה נתקע לי המילים באמצע? באשרי, כן. דיברנו בשבוע שעבר קצת על, בסוף על כתבי היד של התוספתא, והיום דיברנו על המהדורות. מה שאני רוצה להשלים בעניין המהדורות זה להפנות את תשומת הלב למה שכיום קיים באינטרנט, בתחום של נוסח. וזה קיים בשני דברים, שזה... אם צריך להסביר יותר למפעלים, תגידו לי, כי אם המפעלים מוכרים, אז אני אדלג מהר. האחד זה אוצר כתבי יד תלמודיים של הספרייה הלאומית, ששם סרקו גם את כתב יד ארפורט, וגם את כתב יד וינה, שהוא נוסף לאחרונה. כתב יד ארפורט שם נקרא ברלין. בסדר? אז אתם יכולים ללכת לשם. המפעל השני... זה שבר אילן הוצר ידי נוסח, מכירים את זה?
כן.
הוצר ידי נוסח של ספרות התלמודית.
זה לא
עולה
ברימון. ראשון
נמצא באינטרנט, השני נמצא
דיסק. זה
עולה ברימון.
ניסיתי,
זה לא
עולה.
לי זה כבר
עולה. שני נמצאים באינטרנט?
הנה, זה עולה, הנה. הוצר ידי הנוסח של, זה כדאי להכיר, זה מפעל עם קונספט אחר. זה מפעל שנותן הקלדות ולא תמונות צרוקות.
מה זה?
יוצר ידי הנוסח של הספרות התנאית של אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למדעי היהדות וכו'. ויש כאן שלושה מאגרים. מאגר אחד זה התוספתא, שהעבודה היא מאוד פשוטה. אתם מכניסים מסכת פרק, ואז הוא כבר יגיד לכם אילו כתבי יד אפשר לסמן. וינה, ארפורט, לונדון, דפוס ראשון, קטעים הכוונה... קטעי גניזה. כן, למשל אם תגידו ברכות פרק ד', נגיד זה מה שאנחנו לומדים, כן? עכשיו אתה יכול לסמן מי אתה רוצה לראות. הם יודעים כבר שאין קטעי גניזה לפרק הזה, ואז אתה מסמן מי אתה רוצה לראות, ופשוט מעריך אותו. ואז אתה מוריד אותו למחשב שלך, ושלום עליי נפשי. בסדר, יש פה דבר דומה גם למדרשי ההלכה, למחילתא, ולספרה הם שמו עותק סרוק של כתב יד ניו יורק. בסדר, אז זה...
משניות אין שם?
משניות לא. אני לא עשו משניות, זה לדרגע תוספתא ומחילתא.
זה פשוט מישהו כתב את זה.
מה זה? מישהו הקליט. מישהו שמשלם לו 30 שקל לשעה, אם תרצה עבודה, כשתהיה סטודנט.
זה...
אפשר היום שיש אינטרנט לעשות מהבית ולשלוח, אתה לא צריך לעשות את זה בגלל. עשה את זה איפה שאתה רוצה, בסדר? רגע, כדאי שתכירו את שני המפעלים האלה, והדבר האחרון שאני רוצה להשלים על תוספתא, והפרשנות של התוספתא, שאני רוצה לראות לכם ארבעה חיבורים. אפשר להתבטא כך. חיבור ראשון זה חסדי דוד של דוד פרדו. זה מיטב ידיעתי פירוש יחיד בכל התוספתא.
פרדו?
דוד פרדו. אספר עליו קצת יותר, אני כרגע לא...
טורקי?
זה טורקי המאה ה-18 נראה, אבל אם תרצה אני אחפש עליו בפעם הבאה. תזכיר לי לחפש עליו קצת יותר. ויקיפדיה. זה בלוג הויקיפדיה, סבבה. עד רבה, שאתה תקריא את זה, בסדר? רגע, זה פירוש שרבשר ליברמן מאוד שיבח אותו. הוא נתפס לאחרונה במהדורה חדשה, נגיש. תדעו על קיומו. אני מניח שבמקומות שיש את תוספת הכי פשוטה, אתם תתחילו ממנו. ככה אני עושה, אני מניח שעשו דבר דומה. דבר שני, אני רוצה להראות לכם את המפעלים של רבשר ליברמן. וזה הראשון שבהם לתוספתא, זה ספר שנקרא תוספת ראשונים, שהוא מהווה את התשתית, נקרא את התוספתא כפשוטה, כי המטרה שהציב לעצמו בחיבור הזה שנכתב בשנות ה-30, אפשר גם לראות איך הוא כתב אותו. רבשר ליברמן בשנות ה-30 חורש את כל הירושלמים ואת כל התוספתא. מבוקר עד ערב הוא יושב ולומד. הקראתי לכם פה פעם תיאור של איך הוא מתאר לחזון איש, איך הוא נופל מרוב העייפות על הכורסה, כי הוא לומד יומם ולילה. והחריש שלו על הירושלמי, נדבר על זה כשנתחיל ירושלמי, מיני וסדרה של מאמרים שנקרא תיקוני ירושלמי, שהוא מציע פירושים בכל מיני קטעים. אפשר לראות בעליל במאמרים, זה פשוט הוא לומד כסדר או שם מהרוע. ותוספת ראשונים, זה העבודה שהוא עושה אותה בשנות ה-30, הוא חורש את כל התוספתא, ובעיקר מה שהוא הציב לעצמו כמטרה, היה איסוף נוסחאות של תוספתא מכתבי ראשונים. וכן השם של החיבור הוא תוספת ראשונים. מי ציטט את התוספתא? מי הכיר אותו? מה הוא הביא ממנו? כן, אני חושב שמי שנתן לו השראה היה יהודי, נדבר על זה כשלמד ירושלמי, שעשה מפעל דומה לירושלמי. אהבת ציון וירושלים, דוב רטנר, עשה מפעל דומה. זה מפעל שהוא בעל ערך בחיבורי ארץ ישראל, מצירוף של שני דברים שבהם יש פער גדול בין הבבי לבינם. הראשון הוא הנוסח, שיש מעט עדי נוסח. בירושלמי זה יותר חמור מאשר בתוספתא. שיש מעט עדי נוסח, אתה רוצה להיעזר בציטוטים מפי קדמונים שהכירו את החיבור וציטטו אותו. הדבר השני שהוא נראה לי שהוא יותר בעל ערך בתוספתא הוא לפרשנות. כי אין לנו מסורת פרשנית מראשונים, לא על ירושלמי ולא על תוספתא. וכך, אם אפשר ללקט את ציטוטי התוספתא על ידי הראשונים, אפשר גם לקבל את הפרשנות שלהם. וגם פה אפשר כבר לראות את הפער העצור.
המגמה המרכזית בספר הזה היא פרשנות או לא?
המגמה בספר הזה, כפי שכתוב בבוא שלה, סתם, היום העולם חושב על הפער בין העולם האקדמי והתורני. אז חלק א' הוא נכתב בזכר אדמו"ר הגאון, מרן רבי אברהם יצחק הכהן קוק, בשנת האבל על מותו. הוא יצא לאור בקובץ לזכרו של הרב קוק, זה מכון ארי פישל. וכאן, אתה רוצה לקרוא את המטרה, אז המטרה היא בעיקר נוסח, הוא כותב כך. עלינו להשתדל לאסוף את כל כתבי יד העדים, להוציא על פיהם את התוספתא, אבל דומני שאין זה עדיין מספיק, כי לא תתכן עכשיו הוצאה חדשה של תוספתא, בלי לאסוף את פסקאות התוספתא השקוע בספרי רבותינו הראשונים. וזו מטרת הספר. כן, אבל קרה, אם אפשר גם להגיד ברכות, רוצה לראות כאילו את הסגנון.
לא הבנתי מה הוא כתב. מה
לא אומר את זה מטר? הוא כתב חיבור שבו הוא ליקט, לפי סדר התוספתא, את כל המקומות שהוא מכיר, שהתוספתא מצוטטת בכתבי ראשונים, מה הנוסח שלהם התוספתא, מה הפרשנות.
איך עושים את זה בלי פרויקט השם?
עמל. איך עושים? זה נקרא עמל התורה. מושג שלצערי כמעט לא מוזכר בבית המדרש. כאילו עמל התורה. פעם עמל התורה היה לשבת מול ספר וללמוד כל הזמן. הבריסקאים, הרב ראם תמיד אומר, הביאו לעולם הגדרה חדשה של עמל התורה, כי אצלנו בבריסק, עמל התורה זה לא ללמוד הרבה, זה להתרכז. כאילו, אני יכול להעריך בזה הרבה, אם תרצו. זה סבא שלי, כל הכוחות שלו הלכו על הריכוז, על המחשבות, כי השיטה הלמדנית היא שיטה שאתה צריך לעמוד מול החומר, לעכל אותו, ולראות כאילו בקרני לייזר, בתוך הקישקס שלו, לעשות להבין מה היסודות שהוא נוסח מושג חדש. לכן עיקר המאמץ, גם הם דרשו מעצמם, למרות הבדיחות שהם היו בטלנים, כן, כמו הבדיחה של הנציב, אני מניח שזה מוכר. הנציב, נעשה מבזק על זה, אוקיי? הנציב, בכל הישות שלו, ייצג את האידיאל של שיטה של ידע. שזה ידע לא רק לרכוש הרבה ידע כדי להיות קיבולו כך פולטו, אלא ברוח הגאון מווילנה זה ידע שמסביר ידע. כלומר, כשאני לומד, בואי ניקח דברים שלמדנו היום, בסדר? אני לומד על מיני דשאים, כן? ואני מסוגל שלמד את הנושא לגלגד העיניים שלי, לשים את כל גופי הידע שרלוונטי, אם אחד מסביר את השני. אם הייתי יודע יותר טוב מה זה עתד, הייתי יודע טוב צרפתית עתיקה, הייתי יודע יותר את התוספות של תותים, נכון? כלומר, אתה צריך לרכוש הרבה ידע, כדי שהידע יוכל להסביר את חלקי הידע השונים. זה בלימוד מסורתי, זה הרבה פעמים הסבר של קטע, הוא להגיד מאיפה הוא נלקח. כן, למשל, מקורותיו של הרמב״ם. הגאון אמר, הגאון מבין אמר, אתה רוצה להבין רמב״ם, אז אתה יודע מאיפה הוא לקח. למה אתה מחפש מתחת לפנס? למה אתה מחפש את בבבלי? אולי הוא ידע עוד דברים, תבדוק את הנוסח של הספרים, כאילו, זה שיטת ידע שהיא גם שיטה של הבנה, היא לא רק שיטה שפשוט לבלוס דפים. אבל בשיטה כזאת, זה מחייב את מדעת עצומה. זה מחייב רכישה מתמדת של ידע. כל השיטה של רב חיים היא בנויה על הבנה, על ניתוח, על אנליזה, לא הרבה ידע, אלא ניתוח יסודי של הידע שעומד לפניך. לכן המרכז הכובד אצל רב חיים עבר מלדעת הרבה ללהבין בצורה מעמיקה. ולכן הוא פחות יושב בפני ספרים. כלומר, יש תיאורים, הרב מאיר בר אילן מביא את זה בביאורו של ירושלים, איך הנציב לא היה מש מספר. ורב חיים לעומת זאת היה, אסור לי לספר לכם שהוא לא קם למניין, אבל הוא היה קם דקה לפני סוף זמן קריאת שמע, והיה מקפיד לסוף זמן קריאת שמע. כשאני אומר את החלפו של פעלים בעשר, מפריע לי לסוף זמן קריאת שמע יותר מהמניין. כאילו, באמת, בן תורה לא יקפיד לסוף זמן קריאת שמע. אבל את המניין לדעתי צריך, ככה אני עושה, אבל לא היה כאן מאוחר, היה בא לבית מדרש כזה מאוד מאוחר, והם מסתובב בין החבר'ה ושאל אותם כאילו, מה למדתם היום? והם היו מספרים לו את הידע, ואז מה היה התפקיד שלו? לחבר את זה ביחד, לנתח. אוקיי, היה לו נוהג, הוא היה הולך בבית מדרש ככה, מדבר עם חבר'ה ככה, מסחר, שמוזרי כזה, עם יד על הכתף. אז המציב מבולוז'ין פעם התבטא על המשקל של הגמרא בקידושין, בשאלה אם קודם טוב לישא אישה ואחר כך ללמוד תורה או ההפך, אז הגמרא מתבטאת שם בשבח לנישואין אחרי לימוד, רי חיים בצווארו ויעסוק בתורה, אז הנציב אמר, רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה. אבל אני רוצה להדגיש, זה לא שהבריסקאים בטלנים, הם תבעו מעצמם ריכוז עצום, שקיעה מוחלט, כלומר, בריסקא צריך לא להיות ליד ספר, הוא צריך כל הזמן לחשוב בלימוד. מה זה לחשוב בלימוד? זה להעביר בראש את מה שאתה יודע, למתח אותו יותר לעומק, לחשוב עליו, כן, סיפור גם בהקשר הזה, שתבינו את האווירה בבית. זו אווירה שתורשת כאילו התפזגות עם החשיבה התורנית. סיפור מאוד מפורסם, מספרים של משה סולובייצ'יק, כשהוא היה ילד בן 11-12, לבית את הגיל, פעם רב חיים שאל אותו, מישה, על מה אתה חושב? אמר לו, כאילו, כלום, נותן לו סתירה. כי חייבים לחשוב ולימוד כל הזמן, זאת האווירה. הסיפור ממשיך, שפעם הבאה שהוא שאל אותו, מישה, על מה אתה חושב? אז אמר לו, אבא, תראה בדיוק על מה אני חושב עכשיו. בדיוק עכשיו אני מתלבט אם יש כהן שהוא אנדרוגינוס והוא בן י' ב' שנה והוא נטמע למתים, האם הוא חייב מלכות? מישהו יכול להסביר את הספק? מצד שהוא נקבה אז הוא גדול, אבל כהנת לא מוזרת על טומאת מתים. מצד שהוא זכר אז הוא קטן, לכן הוא אמר, אבא אני נוטה לחשוב, זה יעשה נחת לאבא, כן? אני נוטה לחשוב שהוא טהור. שהוא לא לוקה, סליחה, שהוא לא לוקה. זאת האווירה בבית. עכשיו, הפלא הוא לגמור את הסיפור שרב חיים אמר שדעתו הוא כן לוקה. כן? כשאולי איך זה יכול להיות, אני לא יודע להסביר את מה שאני הולך לצטט לכם, אבל כפי שאני שמעתי את הדברים, רב חיים אמר לו שהאמת היא שכהנת מוזרת על תומה, רק שאין לה חפצה של כהן שהיא מתאמים אותו, שחיללו כהונה, ולכן היא חייבת על זה שהיא חיללה את כהונתו של הצד זכר שבה. טוב, בסדר, אני בהזדמנות אנסה לחשוב על הדבר הזה. אוקיי, אבל זאת אווירה אחרת, בסדר? כלומר, שמואל, יש עמל התורה שהוא בא לידי ביטוי ברכישה של המון ידע, בעבודה קשה, כן, בהתמדה. ויש עמל התורה שהוא לחשוב, כשאנחנו מצערים, נחזור לישיבה, לחשוב בלימוד של רב חיים, וגם הוספנו להתבונן ולחשוב על כל מיני דברים, כמו, ברגע שמרכז הכובד עובר להרבה הרבה מחשבה, שיש לו ברכה, הוא משנה את ההגדרות. שמה שאני מאחל לנו, זה שאנחנו נהיה שקועים בתורה, לאו דווקא שנוותר, לא שנוותר למחשבות שלנו, צורך להתרכז, אבל שזה יהיה באמת מתוך התקשרות עמוקה, ולא רק איזה בתולת, שקצת, כן. כאילו, עמל התורה, במובן שזה הופך להיות אתה, זה הופך להיות הבסיס של מה שמעסיק אותך, של התובנות שלך, של החיים שלך. בסדר? בכל מקרה, זה נקנה בעמל הדבר הזה. וכבר פה אתם חייבים לראות שזה לא אחיד, כי זרעים עד קודשים, תראו מה הם קיבלו לעומת טהרות, כן? וזה מותר להסביר. שסדר טהרות בהיעדר כל תלמוד, הוא זכה כבר פה לעבודה מאוד אינטנסיבית. זו ברכה גדולה בשבילנו, בגלל המפעל שמחליף אותו. כי הכרך הזה הוא לא מאוד מאוד משמעותי היום, כי רוב מה שנעשה כאן, שוקה מאוחר יותר בתוספת כפשוטה. שהוא עד בבבטו. לעומת זאת, הכרך של טהרות, נזכה ללמוד טהרות בזאת השם ביום, אז הכרך הזה הוא השאיר פה ברכה גדולה מאוד, כולל פירושים לתוספתות וכולי. אז זה תוספת ראשונים, שמאוחר יותר, משנות ה-40, אפשר לראות מה כל ברכז הקובץ של העבודה שלו שם על מה שבעיניי הוא המפעל התורני הכי, הספר, החיבור התורני הכי משמעותי של כל המאה ה-20, וזה תוספת כפשוטה. שהוא יושב שם, והוא כותב באופן אינטנסיבי, הוא הספיק עד סוף ברבטה כאמור, לכתוב על תוספתא, כשמחת התוכניות של רב שאול יורמן, הוא התחיל בפרשנות של ירושלמי, ירושלמי כפשוטו. ואז שהוא למד ירושלמי, הוא אמר לעצמו, אי אפשר ירושלמי בלי תנאים, ואז הוא בחר בתוספתא, וכך הוא משקיע את מפעל חייו בתוספתא, של אמיתו של דבר, החיבור הזה הוא חיבור ענק, שמתעניין רק בתוספתא. לדרך התוספתא כפשוטה, רב שאול יורמן, הוא גם מפרש שם המון המון קטעים בירושלמי. יום אחד צריך מפעל דתי ראוי להוציא את כל הקטעים של הפרשי ירושלמי, להוציא אותו ככלך, לפי סדר ירושלמי. אבל החיבור מלא מלא וגדוש בפרשניות של תוספתא, בפרשניות של ירושלמי, מלא וגדוש בעבודה היסודית בראשונים, מלא וגדוש בחידושים גדולים מאוד, מבחינת סדר היום שלו וסגנון הכתיבה. אז פה יש לו כמה הנחות עבודה. קודם כל, סדר היום שלו, וזה הוא שונה, נגיד, מעבור לנוסח המשנה. עסקנו פה במשנה עם החיבור המחקרי הגדול שלידו, ואנחנו עוסקים בתוספתא עם החיבור הגדול. מבחינת מקומם בבית המדרש, הם כמעט לא קרב זה לזה כל הלילה. וזה מסיבה פשוטה, שניהם יראים ושלמים בעיניי, ועושים דברים שאפשר לדון בהם. אבל אפשטיין הוא חוקר. אפשטיין שואל שאלות מחקריות. זאת אומרת, אפשטיין מעניין תופעות במשנה, גם מבוא לנוסח המשנה, אבל בפירושי משניות, ירושלמי, סוגיות, גם כן. אבל זה לא האג'נדה שלו. האג'נדה שלו הוא לחקור את התופעה ההיסטורית של המשנה. אפשר ליברמן הוא בראש ובראשונה הוא לא חוקר, הוא פרשן. אותו מעניין לקרוא שורה בתוספתא ולהסביר אותה. ולהגיד איך היא התפרשה על ידי הראשונים, לתאר את הדין, זה מה שמעניין אותו. מרוחב ידיעותיו בתרבות הקלאסית, מעניין אותו לשבץ את זה בהקשר הרחב. גם של להשוות לתרבות הזמן, שאלות מילונאיות מעניין אותו. אבל בראש ובראשונה, הסגנון שלו הוא סגנון פרשני, הוא כותב את זה במפורש בעמוד ההקדמה לתוספתא כפשוטה. אני מעוניין בבני תורה שאני כותב בסגנון שלהם, בשפה שלהם, וזה כתוב ככה.
רואה את עצמו כקיאטי?
לא, חסוי, לא. אני אסביר, הרעיון של
קיאטי... לא, אתה אומר, הוא רק כפרשן.
כן, אבל קיאטי הוא לא סתם פרשן. אסביר לך מה העניין של קיאטי. גם הרמב"ן הוא פרשן. גם רש"י פרשן. ומה העניין שקראתי? עוד ושאלת. קראתי אומר לך, יותר אל תסתכל במשנה, תקרא אותי. כי אני אספר לך מה המשנה אומרת. וזה בדיוק מה שגם שוטנשטיין עושה. אם יש את חגיגת הרב שטיינזלץ, הרב שטיינזלץ לא עושה את זה. כלומר, הרב שטיינזלץ מכריח אותך עוד להרגיש שאתה פוגש גמרא. אתה פוגש גמרא בעברית. אבל קראתי ושוטנשטיין אומר, תפסיק לקרוא את הדף בצפון זווינה, סתם מדפיסים אותו שם. כאילו, סתם שוטנשטיין בשביל המספתיים. אבל היום תקרא אותי, כי אני אביא לך בבולד את הגמרא, ואני אסביר לך אותה, ורוב מלומדי שוטנשטיין לא מסתכלים על הגמרא יותר. מסתכלים בשוטנשטיין, קוראים את זה מהר, וההוכחה הכי גדולה לזה זה מהדורה של הלך תוכה והדרך, שצריך מיקרוסקופ לקרוא שם את הדף, אבל שוטנשטיין לא צריך. כאילו, זה קראתי, אבל התוספתא כפשוטה היא בכלל לא כזאת. כלומר, התוספתא כפשוטה, זה חיבור ענק, מקיף, שהוא, בכל נושא שהוא נגע בו, הוא נתן לך בבקיאות עצומה. הוא נתן ידע עצום של כל מה שידוע בנושא. אני אומר כפרשן, השאלה שהוא שואל היא לא תופעות. הוא לא כתב עבור לתוספתא. או השאלה מסוג שנשאלה פה לפני שבועיים, מה היחס בשנת התוספתא, זה לא מעניין אותו. יש לו הנחות מסוימות סביב זה, הוא לפעמים לכתוב על זה. אבל זה לא הנושא שלו. הנושא שלו זה בוא נקרא תוספתא ברכות, ונשאל מה כתוב בה. נשאל איפה הברייתא מצוטטת, נשאל מה הנוסח שלה, איך היא עומדת מול הברייתות במקורות האחרים. הוא פרשן, הוא כותב כמו רב, הוא כותב בעברית רבנית, זה כתוב ככה. שסיפרתי פה פעם, אני, כשהגעתי לאוניברסיטה העברית, למדתי בחוג להיסטוריה, בהדרכה ביוגרפית, ביקשו שנקרא ליברמן, ושאול, מה קשה לקרוא? אמרתי, לא, זה הקל. אמרו לי, מה אתה משוגע? זה כמו סינית מדוברת, טוב, כי מי שלא בן תורה, מי שלא רגיל לשפה הרבנית, הוא לא מבין מה כתוב שם. כי עין שם ועין שם ועין שם, וזאת צורת העבודה שלו. וכן, מבחינת כאילו התועלת של שיבוצו בלימוד בית המדרש, אפשר להפיק ממנו הרבה יותר ממרון נוסח המשנה. כי הוא, יש לו אג'נדה דומה לבית המדרש. באופן פרדוקסלי, אני הולך עכשיו להגיד משפט שאולי ישמע לכם פרדוקס, אבל אני מתרשם שמבחינת בני התורה של ישיבת עתניאל, שיש להם אוריינטציה מחשבתית מסוימת, דווקא ליברמן נראה יותר שמרן ויותר מבית המדרש הישן מאשר כל מה שקורה פה, למרות שהוא כביכול כותב את זה, לא הזכרתי עד עכשיו, בהוצאת ספרים של הקונסרבטיבים, ואנחנו יושבים במוסד אורתודוקסי, כן? כי ליברמן, הוא לא רק שהוא פרשן ולא חוקר בשאלות שהוא שואל, הוא גם יש לו הנחות יסוד אורתודוקסיות מובהקות. למשל, בתחום ההיסטורי, תחום ההתפתחותי.
השאלה
מתבקשת,
זה למה עושה את הדרך הקונסרבטיבית.
הוא היה שם ראש. אז היות ושאלת, היות ושאלת, אני רוצה...
לא, זה היה... אמר לך, אתה ממש, תשאלו כאילו.
למה פתאום? טוב, אוקיי. אבל היות ושאלת, בוא נספר לך קצת על החיים אחרי הישיבה, בסדר? מבחינת אריה אייכלר. לא, זה נורא יפה לדמיין שאת כל החלומות שלך, ואת כל מה שאתה תרצה, אתה תגשים, ואני מאחל את זה, אני גם מאחל שדברים שאתה תחלום לעשות, שאתה תמצא את האמצעי לממש אותם, ולא תחכה שיהיה אנשים אחרים לעשות את זה בשבילך. תרוף קדימה, אני מאחל את זה. מצד שני, החיים גם כוללים עוד כוחות שאתה צריך לעבוד מולם. זה נקרא מקומות עבודה, זה נקרא תחרות עם אנשים אחרים, זה נקרא מימון, זה נקרא הרבה דברים. כלומר, ספציפית אני יכול להגיד בסיפור של אושר ליברמן, זה סיפור שאני מכיר אותו בכמה זוויות. כלומר, הזווית הראשונה היא שאפשטיין לא נתן לו מינוי באוניברסיטה העברית, כי הם לא הסתדרו אחד עם השני. עכשיו, למה הם לא הסתדרו? כי הם באמת שונים בחשיבה. כלומר, מבחינת ליברמן, הוא כתב, העבודה הראשונה שהוא פרסם, השנייה בעצם, תמודה של קיסרים, זה תחת הדרכת אפשטיין, ויותר הוא לא יכתוב, שם הוא עסק בעריכה, בשאלה מחקרית, איפה נערך הירושלמי של נזיקין? נדבר על זה אם תרצו מבוא לירושלמי. אחרי זה, זה לא עניין אותו שאלות כאלה, כמו מה מעניין אותו? מעניין אותו לקרוא ללמוד תוספתא, ולשאול מה כתוב ברש, מה כתוב ברש, זה מה שמעניין אותו. ואפשטיין לא רוצה לתת איזה מקום באוניברסיטה העברית. אז זה מגיע להיעדר משרות, אז לא היה את הרצוג ללמד בו, חבר'ה, כאילו, או לא היה את ליפשיץ, כן, כאילו, אם אתה, זה היה מולדי האוניברסיטה, אין בר אילן, כאילו, זה האוניברסיטה, כלומר, זה מתחיל מזה שאין עבודה. אז הוא עבד בארי פישל, תראו, הוא היה מקורב לרב קוק, כלומר, הציעו לו בארצות הברית, כנראה מימונים, כל מיני דברים, ואני לא, אני לא אגיד שזה בחירה שאני חושב שהיה נכון לבחור אותה, או שאני הייתי, אני לא יודע מה הייתי עושה מצב דומה. אבל אני חושב שהאדם צריך לעצמו לקבוע את האינטגריטי שלו ולהבין את האנשים האחרים. אני לא בא לוועדה שיפוטית. אבל הוא קיבל החלטה שאני חושב שאני לא הייתי מקבל אותה. מצד שני, אולי כל מיני חלומות שלו שעשו ברכה לעם ישראל, הוא לא היה מגשים לולאיהם. אני יכול להגיד שבחוגים האורתודוקסיים בארצות הברית היה כעס גדול עליו. כי ההימצאות של אדם כזה בתוך התנועה הקונסרבטיבית, למרות שבאורחות חייו הוא בוודאי האורתודוקסי, זאת אמירה. וזה סוג של מתן של לגיטימיזציה. זה מגיע למקומות שבארץ לא מרגישים להם, בגלל שהמתחים פה אחרים, שחנכו את בית המדרש לכל יד בבר אילן, שהוא על שמו, הבניין, הרב המטל הלך בטבעיות, כן? אבא שלי יוזמן, סירה ללכת. כי דבר אחד, ללמוד תוספתא כפשוטה הוא לומד, אבל לא, צריך עוד. עכשיו, זה משהו שאני לא מרגיש ככה, אני אומר את האמת. כלומר, אני מרגיש שהיהודי הזה מילא את עולמי בתורה, ובזכותו יש לו תובנות בתורה, אבל אני גם לא חי בדור שחי את המתחים האלה, לכן אני אומר, הסיפור מאוד מורכב, אני יודע שעם הרב סולובייצ'יק היו יחסים קצת מתוחים. כלומר, היה להם קצת מפגשים, גם היו בני דודים. כלומר, דרך אשתו של שאול ליברמן. אשתו השנייה הייתה יהודית בר אילן, בשר מאיר בר אילן. שכך היו בני דודים, כי גם הרב סולובייצ'יק צאצא של הנציב. אבל זה סיפור, בסדר? אני יכול להגיד שאיזה חיבור, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, איזה חיבור מדהים. זה חיבור באמת, שלעתי מי שלומד בו מאשר את עולמו. אבל אני מתשקל על סדר היום, למשל, הוא מאוד מאוד אורתודוקס. למשל, בכתיבה ההיסטורית שלו, נושא שפעם בדקתי אותו, הוא יודע שחז"ל לא מדברים היסטוריה. והוא יודע שלא כל תיאור בספרות חז"ל הוא עולה בקנה אחד עם הקורות ההיסטוריים. אבל כשאתה קורא את העיסוק שלו בהיסטוריה, או בהתפתחות, זה ברור שנקודת המוצא שלו היא להניח שהכל אמת בדברי חז"ל, אלא אם כן לא תהיה ברירה, כי זה היסטור מקורות היסטוריים מוצקים. שזה כאילו, אני יודע שאני לא יכול להיות אדם שמתכחש לידיעות, אבל אני בנטיית נפשי חושב. אני לא יודע מה הרוב יושבי החבר פה חושבים, אני כשיצא לי הרבה לדבר על זה פה השנה, אני מדבר כבר שחזר מספרים סיפור, לא שהם מדברים היסטוריה. כלומר, במובן הזה כשאני קורא את ליברמן, והוא מתעקש כאילו לקיים איזה מקור בחזר, אני לא מזדהה עם התנועה הנפשית שצריך לקחת את העבודה הזאת, כאילו אני לא שם, במובן הזה כאילו הוא יותר אורתודוקס ממני, אפשר להגיד ככה, כן? וזה לא רק בהיסטוריה, זה גם בפרשנות בכלל, כי חלק מהשאלות שאלו כאן במהלך השנה, יחס משנה תוספתא, כמה העורך מעורב, כן, אם אתה מעוניין, הוא מנסה כמה שיותר לדבר בשפה של בית המדרש הכי שמרנית שאפשר. וכאן יש שפה קצת שונה בית המדרש. ההתפתחות היא כאילו מאושיות בית המדרש פה, המחשבה שיש התפתחות ובארץ ישראל, ובבבל, ובאסכולות. זה פחות קיים אצל ליברמן, שתדעו. במובן הזה הוא כאילו מוטבע עליו, הסנה, בוער באש, כן? אבל הוא נורא מתאים בית המדרש, אולי אצלנו הוא לא מספיק מתקדם, כן, הוא לא מספיק עם חשיבה. זה פרדוקס. את החיבור אני מניח שפתחתם.
למה הם רוצו אותו, אבל אם הוא כל כך
לא מתאים להם? אני לא יודע להגיד לך את כל הפוליטיקות. תשמע, זה סיפורים משנות ה-40. אני יכול כן להגיד לך מה קרה אחרי מותו, שהוא כאילו ריסן אותם. כאילו אחרי מותו, הכוחות שפחדו ממנו, סליחה על הביטוי, כמו הכוחות היותר רדיקליים בתנועה הקונסרבטיבית, הם, כל עוד שהוא היה שם והוא חי, הם ריסנו את עצמם. והפיצוץ הגדול אחרי מותו היה פרופסור ליבני, שכאילו הוא תלמיד שלו, גם יהודי, אתם שמעתם, הוא חי בירושלים, הוא אפשר ללכת לדבר איתו, יהודי שהיה בהונגריה לפני השואה, עילוי בהונגריה אומר שהוא ידע בעל פה תש"ס, גיל 12, 13, 14, הוא היה...
את השלוש הבבות נראה לי.
סליחה?
נראה לי ידע רק את הבבות בעל פה.
רק את הבבות, אוקיי. דברים מדהימים, לא, בדברים מדהימים. הוא היה ילד פלא, הוא היה ילד פלא. ויש לו שם תיאורים, איך הוא היה, המשפחה שלו הייתה מאוד ענייה, איך הוא היה מפליא בדפים, ואז הוא נותן קצת כסף, כאילו כמו שמביאים קוף לקרקס, כאילו, והוא למד עם אבא שלי בחיים ברלין, והוא התרשם מורה מפשאול ליברמן, ועבר לשם, אחרי שליברמן נפטר, התפתח שם מחלוקת עצומה, התפתחה מחלוקת על הסמיכת נשים, ואז הליבני עזב, ולא יודע למה הליבני חושב שזה יותר גורם מכל דבר אחר, אין לי מושג. אבל הליבני אז אמר את המשפט שאני שמעתי אותו לראשונה בשם סבא של מיכל נגן, אוריאל, לא אוריאל, עקיבא סימון, שהוא התבטא שהאנשים שאני יכול ללמוד איתם אני לא יכול להתפלל איתם, ואנשים שאני יכול להתפלל איתם אני לא יכול ללמוד איתם, והליבני שם מסיים שאני מעדיף את האנשים שאני יכול להתפלל איתם, ואני גם ככה, אני גם ככה בחיים שלי, הרבה שאני כאילו, מה שאני משתדל לי שבישיבה פה אנחנו שנוכל להתפלל וללמוד ביחד, אם זה מצליח לי, תראו את השיעורי גמרא שלכם, נראה, בסדר? זה פוחד והולך כמו פרי החג. אז הם יכולים להתפלל איתם, אני מקווה ש... טוב, אני לא נמצא פה, אבל אני מקווה שהם באים לשחריס, בסדר? כאילו, אנחנו פה רוצים גם להתפלל וגם ללמוד ביחד, אבל זה, כאילו, הוא מבטא פה, זה משפט מאוד עמוק. כאילו, אנשים שאני יכול ללמוד איתם, זה אנשים שאני יכול באמת להפליג איתם בשכל, במחשבות שלי, ולהתפלל, זה עולם המחויבות שלי והרגל שלי, ועולת השם שלי, ואני חולם שנים על להתפלל ללמוד עם אותם אנשים. זה, אני חושב שזו שאיפה גדולה וקשה למצוא אותה, שתדעו. אפרופו איפה להיות, כן. אני עשיתי בחירות מסוימות, וכל אדם עושה בחירות בחיים, ויש, ואתה יודע שכל בחירה יש גם מחיר. בכל אופן, זה התוספתא כפשוטה. אני יכול רק להגיד, אני לא יודע אם זה נכון שאני אומר את זה, זה יפה, אבל כשאמרנו בבא בתרא פה לפני שנתיים, אני בבא קמא סליחה, וגם בבא בתרא השנה, תשבו אותו לתוספתא כפשוטה לברכות, או לקידושין, או לגיטין. זה לא נראה אותו דבר, מה אני אגיד.
מה, בסוף
ימר? כן, זה חלש. התוספתא כפשוטה לבבות, זה מאוד חלש. אבל עד סוף נסד אנשים, זה פילי פלאים. באמת, זה... עכשיו, מה? לא, זה כן, אני לא יודע. מה שאני יכול, אבל... שאני אוסיף עוד דבר, ליברמן, דיברתי שהוא כאילו איש בית המדרש, אבל אין אצלו לומדס. כלומר, הוא ליטווק, ויש לו בקיאות עצומה, אבל אין אצלו חקירות ומושגים, זה לא קיים אצלו. מי יביא את זה לתוספתא, זה הפירוש הזה, ובואו נחתום את התוספתא. מישהו עוד רוצה משהו? עוד אפשר לי במה?
אנחנו לא מבין
מה השוס של הספר? פתחת אותו פעם?
מה שאני אומר לך, אני לא מבין.
מה השוס? כל תוספתא שאתה פותח, היהודי הזה מספר לך, מה המקבילות של התוספתא הזאת, הוא מפרש לך מה לדעתו כתוב בתוספתא, משווה אותה למשנה, אם יש עליה פרשנות בבבלי ובירושלמי, הוא יספר לך מה כתוב בבבלי ובירושלמי, הוא יפרש, אם זה מופיע בראשונים, אז הוא יספר לך מה כתוב בראשונים, אין שם חקירות, אין שם, קודם דיברנו על כוח הריכוז, כי זה יותר דרך הגריים, אני צריך לדבר, הוא לא יגיד מושגים, אין לומדס, אבל זה בית מדרש, במובן, שהוא גם אוסף וגם מסדר וגם מנתח, הוא יביא לך את הידיעות שיש לו מאומות העולם, מספרות הזמן בתחומים האלה, זה מפעל עצום.
מפעל עצום לא ספק, אבל מתי בן אדם כמוני ישתמש בזה?
אני אציע לך שתי הזדמנויות להשתמש. א', כל תוספתא שאתה פותח, תעשה לך נוהג, תפתח את התוספתא כפשוטה ותראה מה יש לו להגיד. הוא לא תמיד קל קריאה, אבל זה ההזדמנות השנייה היא, מפה צריך מפתחות. שבתוך התוספת הכיפשוטה מתחבים הרבה הרבה פירושים לירושלמי, כל מיני קטעים שאתה יכול ליהנות מהם. איך תדע מקיומה? אז כאן אני יכול לספר שבבית מדרש לרבנים, לצערי לא הצלחתי להביא את זה למחשב החדש הזה, הוא הישן, אבל יש אותו במחשב הישן. יש להם מפתוח שהם מפתחו כ-900 חיבורים לפי סדר ספרות חז"ל, ומפתחו את כל תוספת הכיפשוטה שם. ואז אתה לומד נגיד ירושלמי בקיליים, אתה הולך למפתח, מכניס את הירושלמי, אם יש תוספת כיפשוטה על הירושלמי, הוא יגיד לך את זה. אני אומר, השלב הבא שצריך, ניסיתי כבר דרבן מישהו שעובד בתחום, שיאספו את כל, כמו שעשו לרמב"ן עכשיו, שהוציאו לאור ציטטות של כל פירושי הרמב"ן לירושלמי, שיעשו את כל המקומות של ליברמן פירש ירושלמי, יוציאו את זה כפירוש לירושלמי. כי זה היום זה תובע, זה כאילו בלוע בתוך התוספת הכיפשוטה. אבל יש שם מאות מקומות שהוא מסביר ירושלמי, מסביר, אחרי זה ספר מאוד רב ערך. בלימוד השוטף שלך, זה תולי בשאלה מטרימה, איפה התוספת בלימוד שלך? ואיפה הירושלמי בלימוד שלך? אם אתה לא לומד כל כך תוספת, אתה צודק. זה פחות מקום בעולם שלך. בסדר? אבל החיבור הוא לא רק לתוספת, זה מה שאני רוצה להגיד.
זה הפירוש?
אה? החיבור הוא על הנושא הזה בספרות חז"ל, הוא ירחיב את העירייה. זה העניין. בסדר? וחיבור אחרון, תוספת החזון יחזקאל המוכר. כן, בבקשה.
לגבי הנושא, הוא מתעסק הרי בנוסחים גם, נכון? יש שני חלקים, יש את התוספת שבה הוא מביא איתה.
יש את התוספת ויש את התוספת כפשוטה. פשוט שני חיבורים שונים. התוספת כפשוטה נכתב לפי סדר התוספת. התוספת זה מהדורת התוספת המדעית שלו. שמה היא כוללת? היא כוללת נוסח פנים, לרוב על פי וינה, שכבר הוסבר פה, שבמקומות שלדעתו היה שיבוש ברור בווינה, הוא שם למעלה כבר תיקון בסוגריים. הוא כולל מדור של חילופי נוסח, הוא כולל מדור של מקבילות, שם יש מסורת השעה שלמה, איפה כל המקבילות של הברייתות, והוא כולל גם פירוש קצר. זה התוספת, מדור התוספת שלו. זה עד בבא בתרא. ממכות, סנהדרין, סליחה, ואילך, להשתמש במדורת צוקר מנדל, ששם נוסח הפנים ארפוד, ולמטה הוא שם את וילה. בסדר? ולכם היום בדרך המפעל של בר אילן נגיש העתקות של הכל. בסדר? עוד שאלות על הלבשור ליברמן? לשלב הזה? תשאלו, כאילו, טוב. זה החזון יחזקאל מוכר?
יש את הסיפור עליו, למה הוא הפסיק לכתוב באמצע? הוא הפסיק לכתוב לפני שהוא מת. הרב רם גדול מספר אותו.
אז תספר לי, כאילו, כאילו.
לא שלא מסיק שום שער רם.
נכון, אתה צודק. אני, הסיפורים שלי כבר חוזר על עצמי, אני רואה שאתה כבר מכיר אותם. אבל הרב רם, באמת, לא זכיתי, כן, זה זכר אז.
הוא פעם באו וישאל אותו, למה הפסיק לכתוב? אתה אומר שכשהוא היה צעיר, כשהוא כתב את התוספת כפשוטה, הוא ידע מה שכתוב בכל המקורות, וידע גם את מה שלא כתוב. עכשיו הוא רק יודע את מה שכתוב, זה לא מספיק.
סיפור יפה. רגע, החיבור הזה מוכר?
לא.
יש סיבה טובה למה, כי לא משתמשים בו בישיבה. בסדר? כי מה הסיבה שלא משתמשים בו?
מסביר על פי הבא ולהראות, נכון?
כי אפשר ליברמן כבר עושה את החיבור, הוא תפס את הבכורה, אבל מילה אחת על היהודי הזה. פשוט יהודי עם אוריינטציה אחרת. כן, בבקשה.
ראיתי פעם בהקדמה של רשמה שבתוספת כפשוטה לא מתעסק, הוא מתעסק פחות בראשונים.
אבל יש שם. זה חזק, בסדר? המחבר שמו יהודי ששמו רבי יחזקאל אברמסקי. שהיה תלמיד של רבי חיים מבריסק, אחרי זה היה רב בסלוצק, תחת הקומוניסטים הוא אפילו נכלא, הוא היה צבא שם צרות צורות, אחרי המהפכה הבולשיביקית, אחרי זה הוא רב בלונדון, כשהוא מצליח איכשהו לצאת, אז הוא מתמנה לרב בלונדון, בסוף ימיו הוא בית וגן בירושלים, עליו יש את הסיפור המפורסם על הדף יומי. הוא היה מעביר דף יומי בבית וגן לבלבתי, הוא היה מכין אותו הרבה שעות, ומה לעשות בלבטים? קודם דיברנו על בלבטים, דיבלין, אז היינו נרדמים לו מול הפרצוף, יום אחרי יום היינו נרדמים לו. כמו שצייר, אתה רוצה לישון, אני משחרר אותך, אני מתקעתי איתם בשיעור הזה. פעם שאלו אותו, זה לא מפריע לו. אז אבא אברמסקי אמר שדווקא הוא שמח על זה, למה? הוא אמר, כי רואים שהנשום, כשאדם נרדם, הנשמה לא על השמיים. אז הוא אמר, ככה בשמיים בזכותם יודעים כל יום שאני מלמד דף יומי, כי כל יום בן אדם עולה למעלה בזמן השיעור, שאומרים אותו, מאיפה אתה בא? אני בא מהדף יומי של אברמסקי. אז הוא אומר, אז אלה מליצי יושר שלי למעלה. אבא ברנסקי, כאילו, הוא גם כמו ליברמן, מגיע מהעולם הליטאי. אבל בניגוד לליברמן, הוא למדן. הוא לא פרשן, הוא לא עם אוריינטציה פילולוגית, אלא הוא למדן מבית מדרשו של רבי חיים מבריסק. דווקא בספר הזה הוא מתפקד בצורה פחות בריסקאית. כלומר, יש פה חידושים, בסדר? זה אפשר להתאפק. אתם, זה מחולק לביורים וחידושים. אני לא רוצה לספר לכם את הבדיחות, האם הוא השתמש בתוספת הכיפשוטה או לא. פעם אומרים ששאלו אותו, והוא אמר מה פתאום, אבל אני משוכנע שאם הוא לא השתמש, הוא טיפש, אז הוא השתמש, כן? בעיקר כאילו, מה יש לנו מחיבור כזה? בעיקר נשאר החידושים שלו, בסדר? שזה הלמדס שלו, כי העבודה... לא התרשמתי נורד שהוא עושה משהו מעבר למה שלרמן עשה, חוץ שאני מדגיש עוד פעם, לי אומר יש לו תפיסות מסוימות. אפשר לא להסכים איתם. כלומר, התפיסות שלו לא כך פשוטות. בסדר? אז עד כאן החיבור השני...
זה יותר קל לשימוש
על זה? כן, אבל... קל תסתכל, זה הבאתי על ברכות. חשבתי לעשות תרגיל, לפתוח על ברכות פרק ד', לראות מה הוא עושה ומה הוא עושה. אתם רוצים? זה קל. תעשו את זה פעם הבאה. תקחו תוספת הברכות פרק ד', מה שעכשיו לומדים בישיבה. קחו את התוספתות של בורי מיני מזונות, בסדר? ותראו מה עושה רב דוד פרדו, מה עושה ליברמן, מה היה בארפורט, כאילו, אתם רוצים לעשות את זה כדוגמה איך ללמוד את הספטה? רוצים עכשיו? אפשר גם עכשיו, זה לא... אז למשל נגיד אחרי לשבוע הבא, זה לא אכפת, יגידו, אתה אגב, רוצים עכשיו תרגיל את הספטה?
הנה, אז רב דוד פרדו הזה?
דוד פרדו, ולא הגעתי אותו.
פרדו. אז הוא חי בין 1718 ל-1792, הוא נולד בוונציה ונפטר בירושלים. הוא היה בן אדם עני, היה מלמד תינוקות.
לא רמה של ויקיפדיה, בסדר.
רב, רב בעיר תיירבו.
אתם רוצים תרגיל קצר על התוספת פה, של פרק ד' ההלכות של בורא מן המזונות? כן, אז אתם תחליטו, כן?
אז תראו. אני לא לומד דיון, אז אני רוצה. אני לומד דיון, אני רוצה.
אוקיי, אני מציע רק את ההלכה של ה... של הבורא מיני, בסדר? אוקיי, הקוסס, אז קודם כל מבחינה טקסטואלית, איך אני יודע את הטקסט? אז אני הולך למהדורת ליברמן, מתחיל בה, ופה הוא שם נוסח הפנים את וינה, ולכן אנחנו נקבל, נפתח את זה. מה? אתה רוצה להביא את התוספתא של ליברמן? תביא תוספתא זרעים, חלק א', זרעים זה חלק ערך אחד. בינתיים אני אתחיל מפרק תשעות, זה יהיה מהיר, בסדר? אתם תראו. בסדר, אני מתחיל מתוספת הפרק ד' הלכה ו' וז', זה מה שאנחנו רוצים ללמוד, בסדר? הקוסס את החיטין מברך עליהם בורא מיני זרעים. הפען בשלן, אם היו פרוסות קיימות...
מבינה כתוב באות לאדמה.
אה?
מבינה כתוב באות לאדמה.
לא, זה בהלכה ז', בסדר? בסדר. הפען בשלן, כבר עברת אותם מצב צבירה. אם אכלת אותם חי, קוסס את החיטין, רק בשביל להתיידד עם הרעיון שמי שכוסס חיטים הוא חל ומברך עליהם, צריך לזכור שכסיסה שייך לתחום אכילה שבעולם המודרני גורף מיליארדים בשנה וקוראים לו חטיפים. כלומר, הרצון לא לאכול כדי לסבוע, אלא כדי...
שיהיה משהו בפה.
כן, כדי שיהיה משהו בפה, כמו מסטיק. מסטיק זה האבא של התודה. המסטיק זה האבא של הכוסס. זה מישהו שרוצה כל הזמן להפעיל את שרירי הפה. זה הרעיון שגרעינים... והיום זה פשוט עושים כל מיני חטיפים למיניהם, אבל בימי קדם זה היה, לקחו חיטים, ריקחו אותם, כי הם מאוד קשים, אישרו אותם במים, וקלו אותם, והכשירו אותם לאכילה. אז מי שאוכל חיטים כגרעינים, אז הוא מברך עליהם בורא מיני זרעים, כי זה מופיע לפניו כזרע, נכון, זה זרע. הפען בשלן, הוא הכניס אותו לתחום האכילה האנושית, כן? אז אם היו פרוסות קיימות, ופה אתם כבר יודעים על כל הפתיח בתוספת, על כל הרעיון שלחם צריך תואר של לחם. צריך לראות כמו כיכר לחם, או לפחות כמו פרוסה, הוא לא יכול להיות רק פירורים. אם היו פרוסות קיימות, אז הוא מתפקד כלחם, אני מברך מוציא לחם מן הארץ, מברך אחריהם שלוש ברכות. אין הפרוסות קיימות, מברך עליהם בורא מיני מזונות, כמו כבר לא יהיה בורא מיני זרעים, כי הוא, היות והוא עבר הליך של אפייה או בישול, הוא כבר הפך למזון, והוא מברך אחריהן ברכה אחת, שזה קוד האמץ ישראלי למה שהם רגילים להגיד ברכה אחת מ-N3. כן, בדפוס למשל יהיה כתוב ברכה אחת מ-N3, אבל בתוספתא ברכה אחת. הכוסס את האורז, עכשיו עמיחי, תיכנס לשידור. מה הוא מביא? אני מושג, אני לא משתמש בו אף פעם, אני אומר לך את האמת.
פה כתוב ברכה אחת מ-N3 אחריהם.
כן, כי הוא יפה. הנה, דוגמה נהדרת, כן? הנוסח הפנים של ליברמן ובינה, נוסח הפנים שלו. בוא, אני פשוט הולך לבר אילן, לך מה אני עושה. ואני עכשיו מבקש את דפוס ראשון. אני אגיד לך בדיוק אם זה בדפוס. אוקיי, דפוס ראשון, מה מופיע שם? ברכה אחת מ-N3, ברכה אחת, שנייה. כן, כתוב ברכה אחת מ-N3 אחריהן. אז הנה, הרב אברמסקי שם דפוס ראשון. כשבדוגמה כאן, יש הבדל נוסח משמעותי. הם גורסים מ-N3 או רק ברכה אחת. בסדר, בהזדמנות, נגיע לברכה אחת מ-N3, אפשר לדבר על זה. אני יכול להגיד שהפשטות של מקורות ארץ ישראל ברכו אחרי שבעת המינים, באמת ברכה אחת, שלא הייתי אמרה להיות תקציר של ברכת המזון, אלא היא רק ברכה אחת. מה היה נוסחה? לכתב על זה דברים מאוד מופלאים. אני אתן לכם את סוף הדרך. בסדר, הדבר הפשוט כנראה מכל העדויות הוא שהם חיפשו את התוכן המרכזי של ברכת המזון, שהוא אחת מהברכות של ברכת המזון, ואמרו תמצית שלו, וזה בעיקר, הם תמיד הודו על הארץ, כי עיקר ברכת המזון והחטא את השם הנקוד על הארץ הטובה, והוסיפו לו את השם של המזון שאוכלים אותו. בהזדמנות אפשר להרחיב את הדברים. אבל הייתה ברכה אחת, כאילו זה תפיסה אחרת, ברכה אחת מעין שלוש. לא תקציר של ברכת המזון. זה ברכה שונה לגמרי. בסדר? בכל אופן, אז הנה דבר אחד. אחרי זה אנחנו ממשיכים בתוספת הליברן. הכוסס את האורז. מברך עליו, בורא פרי האדמה. הפען, בשלן, אף על פי שהפרוסות קיימות, מברך לבורא מיניהן זונות. כלומר, אף על פי שהפרוסות קיימות נועד כנגד מה? כנגד, אם היו פרוסות קיימות, המועצי, למרות שהפרוסות קיימות, ולכן היית חושב שפוטנציאלית יכול להיות המועצי, בכל זאת מה? עדיין ברכה למורים מיניהם זונות, וברכה אחריהם ברכה אחת. סליחה, ברכה למורים מיניהם זונות, ואין לברכה אחריהם כלום, זה בניגוד למה שכתוב בהלכה הקודמת, ברכה אחת. שמה זה כלום? מה כתוב הרב אברמסקי? מה זה כלום? איך הוא מסביר?
ולא כאן שלוש. הוא מחמש תמינים.
מה הוא אומר על אין ברכה אחריהם כלום?
אין הבורא נפש.
מצוין. אתה אומרים, אוריינטציה המובהקת של הפרשנות על פי הבבלי, המקובלת, המסורתית, הנוסח הוא דפוס וכולי. בואו נראה מי אמר הרב שאולי בו מה נושא. בסדר? זה הכלל, כל שתחילתו המוציא לכם מן הארץ, מברך אחריו שלוש ברכות. עכשיו, מהמהדורה של ליברמן לבד, מה יכולתי לדעת? פה כבר עמיחי רמז קודם, שאם אני הולך פשוט לפי המדורים, אז הייתי יודע שהבריתה הזאת מופיעה בירושלמי פרק ו' ובבלי בדף ל"ז, זה משהו שיכולתי לדעת אותו. בסדר, זה חשוב להסתכל מה קורה, דיברנו, בואו נדגים גם את זה עכשיו, דיברנו באחד מהשיעורים על היחס בין בריתה בתוספתא לבין בבלי ירושלמי, בואו נראה את הדוגמה הזאת כאן, בסדר? אז יש לה מקבילות. שנית, ממדור חילופי הנוסח, שזה המדור המפלצתי הזה, שרובו זה חילופים שטותיים שלא חשובים. תוכל להיות שיש פה חילוף אחד מאוד מאוד משמעותי, בוא תעזור לנו. זה במקום בורא פרי אדמה. בורא על אורז, מה מברכים? על כוסף את האורז? מה כתוב פה?
מיני זרעים.
בורא מיני זרעים, מבחינת הידעת איך לעבוד, בחילופי נוסח הוא כותב פרי אדמה קו. זה אומר שהחילוף שהולך להעיד עליו הוא במקום המילים האלו. א' זה הסימון של כתב יד הרפות, כלומר בכתב יד הרפות במקום פרי האדמה כתוב מיני זרעים. כן, וזה מידע שני שהוא מבין לנו, בסדר? אוקיי, עכשיו נלך למדור הפירוש, שלוש הוא אומר, ברכת המזון, אחת, כלומר מעין שלוש, פה הוא נשמע שהוא מזהה את ברכה אחת לברכה אחת מעין שלוש. עכשיו נלך לתוספתא כפשוטה. בסדר, אני רוצה לראות מה העבודה שהוא עשה כאן. כן, שמואל, שאלת מה הוא כבר עושה, כן? בוא נראה, קודם כל איך מוצאים, כולם יודעים? למעלה כתוב מספר עמוד, שורות, היות והוא על כל עמוד, כמו שרוטנשטיין הוא כותב 10 עמודים, היות והוא לא רוצה להדפיס את הספתא כל פעם מחדש, אז הוא מסמן עמוד שורה. בסדר, ככה מוצאים, ואז בואו נראה מה הדברים שהוא אומר כאן. עמוד 19, נכון? איזה שורה אנחנו... שורה 16, אז אתה הולך לשורה 16, ורואה מיני זרעים, בירושלמי מיני זרעונים. הוא בבבלי, בורא פרי האדמה. וכאן הוא לוקח אותנו ישר להשוואה בין הברייתא לבין, בתוספת לבין מקבילותיה, וכאן רואים את ההופעה שדיברנו עליה, שנוסח הברייתא בירושלמי יותר קרוב לנוסחו בתוספת מאשר בבבלי. בבבלי מה הנוסח? בורא פרי האדמה, וזאת למה? זה כבר דיברנו על הדבר הזה, ויש לי את הדוגמה הזאת. כי הבבלי לא עובד עם בורא מיני. והתניא בורא מיני זרעים, זה דבר נפלא, כי הבבלי משמר עדיין ברייתא בצורתה כנראה המקורית. והקש, הרב יהודה רבנן, וכבר ראינו לאל, בהלכה ד', התוספת המצריכה בהלכה מיוחדת לזרעונים. הוא מקשר בין התוספת בהלכה ז', התוספת בהלכה ד', בעצם, במילים פשוטות, התוספת בשיטת ברכת המינים. ונראה שבארץ ישראל נהגו על פי שיטת רב יהודה. עכשיו שימו לב למשפט הזה, דיברתי כל כמה אורתודוקסי. זו דוגמה שגם כבר דיברנו עליה, הנה בשידור חי. למה הוא כל הזמן אומר שיטת רב יהודה? כי מאיפה הוא הכניס לראש שלו שברכת המינים היא רב יהודה? מהמשנה. מהמשנה. כי רב יהודה במשנה אומר בורא מיני תשעים.
מהגמרא. כי
הבבלי
כל שנייה אומר
שיטת רב יהודה. ולמה הבבלי לא כל שנייה, כל פעם. ודף מ' זה מוזכר. גם ולמד חי, ולמד זין, נכון, כל פעם, נכון? ולמה הבבלי אומר שזה רב יהודה?
בגלל המשנה.
בגלל המשנה, אבל כאן זה חיבור על התוספתא. בתוספתא, דווקא כל הבורא מיני, לא בפי רב יהודה, רב יהודה חולק על זה. כלומר, אז העלינו פה פעם את הבעיה. מה עושים עם זה שבמשנה רב יהודה הוא זה שבא בורא מיני, בתוספתא לא. אז ליברמן, כשהוא כותב על התוספתא, הוא עובד עם הקטגוריות של המשנה ו... והבבלי, כמו שאמרת, כמה פעמים, אתה צודק, אני חוזר בי, טעיתי. כמה פעמים. כי החשיבה שלו היא חשיבה של בבלי, למרות שהוא כותב על תוספת, אז תראו. היה מה שכתבתי לאל, על החדה, דיבור אתכם מיני כיסנים. זה דברים, יש פה נקודה שהוא מדגיש, נקודה חשובה, שמואל. שמסורת התוספת, יותר במסורת של, שהיא מסורת בני ארץ ישראל, יש לה שיטה אחרת מהמסורת של המשנה והבבלי. וכן אמר רבי חגי, בירושלמי, אני אצטט זה 100 פעם, שעל הבשר וביצה מברכים בורא מיני נפשות, בניגוד למשנתנו, וכן הוא ברשימת הברכות שלפני המזון בהגדה של פסח. שאני אסביר מה זה, למטה בהערה 11 הוא כותב, צדי פי ה' חלק תדווה ב-1911, 1122, מי שיודע מה זה? צדי פי ה' אז לא צריך רוח הקודש בספר מדעי. ספר מדעי תמיד אמור להביא את כל המידע, כלומר אמור להיות לוח של ראשי תיבות. זה אמור להיות בדרך כלל בהתחלה. אתם הולכים ללוח הקיצורים ראשי התיבות. צד די פי אי בן. מצאת כבר? צייט שריפט פיר הברשה ביבלוגרפה. בסדר? זה כתב עת. צייט שריפט זה כתב עת פיר של היברשה עברי. ביבלוגרפיה, פשוט ביבלוגרפיה עברית, מישהו שם כתב מאמר, בסדר, אתם לא צריכים יום ללכת לשם, מה שאני צריך פה זה עכשיו היפרלינק לפתוח שם, אבל בקצרה אני אגיד לך מה מדובר פה. אחד מהמקורות הבולטים למנהג הברכות של בני ארץ ישראל הוא אגדות מהגניזה, שיש שם לא מעט ברכות, ברכות לפני אכילה, והחטיבה שבאגדה שלנו היום לא נזכה לדבר כזה, קוראים לזה הקרפס שלנו, בהגדה של בני ארץ ישראל היה טוב. כמה וכמה פרפראות, היה שם כמה מנות, ואפשר דרך ההגדות האלה לקבל הצצה לעולם הברכות לפני האכילה של בני ארץ ישראל בתקופת הגניזה. כשהוא רומז כאן להגדה שפרסם אותה דניאל גולדשמיט, בהגדה של פסח שלו ותולדותיה, הם מכירים את המהדורה הזאת, הוא הביא צילום שלה, הוא כל ההגדה הקדומה ביותר שנמצא, היא הגדה מהמאה השמינית, ושם בהגדה הזאת, זה מה שליברמן רומז אליה, היא נקראת היום אגדת גרינסטון, כי זה באוסף גרינסטון. יש שם רשימה של ברכות שברכים שם בורא מיני מעדני, בורא מיני נפשות. הנה, ליברמן אומר, התוספת כאן של בורא מיני היא בשיטת ברכת המינים. בסדר?
בני ארץ ישראל בתקופה הזאת הם...
הוא מדבר על ארץ ישראל בכלל גם בתוספת, גם בירושלמי וגם בתקופת הגניזה. זה שיטה עם רצף של מאות שנים.
כן, אבל באיזה שלב הם בארץ ישראל גם יקבלו את הבבלי?
אז פה אתה שואל שאלה כללית בכלל. מתי מנהגי בני ארץ ישראל המיוחדים לאט לאט הולכים ונקטשים? זה תהליך שהוא הדרגתי, הוא לא קורה בבת אחת. לפי מה שאני למדתי, הוא בעיקר מתחיל להתרחש. אפשר לראות אותו כי הוא מתרחש מאות שמינית, בעיקר מאה תשיעית אפשר לראות שהוא מתחיל. ועד המאה השמינית ארץ ישראל תורה, ומקוואותי התורים וכתבי היד שלה הם תורים והם לא מורבבים. ממאה התשיעית מתחילה ההגמוניה הבבלית לעלות, ולאט לאט המנהג של בני ארץ ישראל, הוא מתחיל בשלב ראשון, הוא מתחיל להיות מעין נוסח שהוא של אקלקטי, כלומר הוא קולט יסודות בבליים ומתחיל לאט לאט להיות מורבב. ככה למשל המסכת סופרים, שמנסים לעמוד על טבעה, המסכת שמתארת דיני בית כנסת, מהמסכתות הקטנות, שהעריכה שלה לתקופת הגאונים, מקובל היום לתאריך אותה למאה התשיעית, בגלל שהיא כבר לא שומרת על טהרת מנהגי ארץ ישראל. וההנחה היא שהיא שייכת לו שלב שזה מעורבב. לאט לאט ההגמוניה הבבלית עולה ועולה, עד שבסביבות מאה ה-11-12, מנהגי ארץ ישראל כמעט וחדלים מלהתקיים בעולם, הם יתגלו לנו מחדש רק בעקבות הגילוי הגניזה הקהירית. שיש עדיין מובלעות קטנות, המובלעת הכי מפורסמת זה בית כנסת בקהיר, שעוד במאה ה-12 בחיי הרמב״ם ממשיכים לקיים את מנהגי ארץ ישראל, שאחד מהמסמכים המדהימים שחושפים הרבה מאוד מנהגי ארץ ישראל, עזרא פליישר בספר שלו תפילה ומנהגי תפילה ארץ ישראלים, זה המסמך המרכזי שעושה בו שימוש, זה ב-1215, כלומר עדיין בתחילת מאה ה-13, הם מתכנסים יחד בבית הכנסת, והם הם, 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 חותמים על אמנה, הם כותבים מסמך ברית, שבו הם מתחייבים להמשיך לשמור את מנהגי ארץ ישראל, ובתוך המסמך מה הם עושים? הם מפרטים את כל המנהגים שהם מתחייבים לשמור על כל מנהגי הבית אבא. להמשיך לקרוא קריאה תלת שנתית, ולהמשיך נאמר ברכת השיר, וכל הסרט הדיבור, כל המנהגים. זה כאילו מסמך שנמצא, מסמך המקורי נמצא בגליזה. אבל המסמך הזה, אני אומר עכשיו מהזווית של ההיסטוריון, הוא מלמד גם על השקיעה, כי מתי אנשים חותמים על מסמך שהם מתחייב לשמור על מנהגי בית אבא? שזה, אתה מרגיש שזה מאוים והולך לאיבוד, כי כשכל המנהגים הם יושבים עליהם טוב, לא צריך לחתום על אמנות כאלה. כן, בלשון מאוד פשוטה, זה שירת הבורבור, זה לקראת הסוף, כן? במאה ה-13 כנראה זה הסוף.
מתי נגמר הוויכוח על העיבור? מתי זה היה ברור ש...
הוויכוח על העיבור מתרחש במאה העשירית. הוא מתרחש בשנים של 925-6.
ומתי נסגר שהבבלים קובעים?
בוא נגיד ככה, רוב קהילות ישראל אז קיבלו את מרות הבבליים. אני לא אגיד לך שבארץ ישראל, אני לא זוכר את כל הפרטים, נכתב על זה, מעניין אותך. אבל זה בתחילת מאה העשירית. בסדר? תכונה יותר ברורה? אוקיי, רב שאול ליברמן, בואו נראה את ההמשך. ברכה אחת, וכן בכתב יד ארפורט. אבל בדפוס, ברכה אחת מהן שלוש, אחריהן, וכן בירושלמי, הוא מברך אחריהן כגרסת כתב יד רומי, ברכה אחת מהן שלוש. מה הוא בעצם מספר? התוספתא כאן נגד כל הציטטות שלה, אפילו חלק מדי הנוסח לא תוספתא. וכן זה אף בבבלי, למד זין, ברם קרוב לוודאי שגרסתנו בתוספתא הנכונה. אני לא אוהב את הביטוי נכונה. כן, אני הסברתי לכם 100 פעם, שאפשר להגיד בקורית, לא נכונה, הכל נכון. אבל משהו כאילו מנסה להגיד, כבר תראו, זה לא, ככה היום פילולוגים לא כותבים. היום פילולוג אומר, נו נוסעות תוספתא לבד, ובבלי, שם פרידמן, שמדבר על צמודת הנוסחאות. מה הוא יתאר? אני בישועת עתניאל, יש לי שיעור כבר מוכן על זה, רק שתדעו. אני אתאר איך בזמן התוספתא ברכו ברכה אחת, ואיך... אני גם אעשה להציע הסבר, מה עומד מאחורי זה. איך קורה מעתק מחשבתי שמתחילים לראות את זה כמעין קיצור של ברכת המזון וכו' וכו' וכו', כן? עכשיו אני אומר, לא מדבר ככה. אמרנו קודם כשהוא יותר, הוא לומד תוספתא יחד עם בבלי וזה, הוא בודק כאילו מה נכון, מה לא נכון, כן? זה לא השפה שלנו. במשנה בתוספתא סתם ברכה אחת לאחר המזון היא ברכה אחת מעין שלוש. אני רוצה להגיד לכם שזה לא ברכה אחת מעין שלוש, זה ברכה אחת שהיא מה שאמרתי לכם קודם. שזה ברכה אחת. בסדר. הלאה. וכן, כאילו, אני לפחות, גם רמי מאחרים פה, לא מלמדים כמו הסגנות הזה של התוספתא כפשוטה, הוא יותר שמרן מאיתנו. זה דוגמה למה שהתכוונתי. בסדר? וכן, הגרסה במשנה, פרק ו' משנה אחת ברוב הנוסחאות, היה נעלה, כמו גם במשנה כתוב ברכה אחת. כל זה אני הייתי כותב אחרת. הייתי כותב במקורות התנאים, התיאורים מדברים על ברכה אחת, ומתי מדברים על ברכה אחת בין שלוש? המוראים. זה ככה מדברים אצלנו, נכון? הוא לא מדבר ככה. רואים? זה שפה קצת שונה, הוא אומר את הכל, קצת ככה. בסדר, פרי האדמה, וכן הוא, עכשיו עברנו לאורז, וכן הוא בדפוס, והוא תיקון על פי הבבלי, הוא מתאים ללכות הבבלי. אבל עוד פעם, הנכון, אני הייתי כותב המקורי, הוא כמכתב יד ארפורט, בורא מיני זרעים. וכן בירושלמי, בורא מיני זרעים. מי אמר לו שזה נכון? הגרסה הזו מתאימה לכל ההלכות שבה תוספתא כאן, שאתה דיני ארץ ישראל, אין מה שכתבתי לאל, ומילים אחרות, שאני לומד תוספתא, תראו קצת שיקול דעת בנוסח. ואני יודע שלאורך כל הדרך התוספתא אומרת בורא מיני, בורא מיני, בורא מיני. ופתאום אני מגלה שבכתב יד אחד כתוב בורא פרי, ובאחר בורא מיני, אני חש שהבורא מיני הוא הסגנון של התוספתא, הוא מתאים, ויש לי גם הסבר איך הבורא פרי נכנס, על פי הבבלי. רק שכאן, דיברנו בשבוע שעבר, על יפו מול וינה, דווקא מי פה עבר את הבבליזציה? וינה. זה לא מתמטיקה. ואף אם יש גם בירושלמי, יש שאמרו שרבי ירמיה ברך על אורז, ברוך, צריך להיות, בורא פרי אדמה. אז רגע, אז הנה בארץ ישראל מברכים בורא פרי אדמה על אורז, אז אולי באמת גם התוספתא כבר אומרת את זה. אבל הוא מערבב ביחד ירושלמי ותנאים והמוראים, וגם רלו תניאלי, כן? תראו את התשובה, רבי ירמיה בבלי היה, נהג בשיטתה, טוב, מה אתם רוצים? רבי ירמיה הוא...
בבלי?
ואז אני טועה, רגע, ממתי הסיפור? מרבי ירמיה בבבל או בארץ ישראל? רבי ירמיה עלה לארץ ישראל, צם 40 צומות, שכח את כל התורה הבבלית כדי להמשיך לברך בורא פרי אדמה. אולי נגיד שברכות זה מיינקות, אני לא יודע. זה הרע מוזרה, זה ליברמן, ממש, כן. כאילו, מה הוא מנסה? דיברתי שהוא אישי, הוא מנסה ליישב הכל, הבנתם? כאילו, הוא לא עכשיו יכול לחיות שיש מסורות שונות, הסתירות, הוא לא, הכל, יש ליישב, זה פלפוק קצת הונגרי. בסדר, הלאה. אחרי אין כלום, וכן בירושלמי, ולא צריך לברך אחריו. בבבלי לבסוף ברכה אחת בין שלוש. עוד פעם, אותה דוגמה שכבר הבאנו, אני משווה ברייטון. בבבלי כתוב כבר ברכה אחת בין שלוש. ותניה לבסוף ולא כלום. אותו תהליך קורה בבבלי, שקרא לו בבורא מיני זרים, בורא פרי אדמה, קורא לו גם ברכה אחת בין שלוש. הוא כאילו, הבבלי כאילו משמר ברייטה שלא עברה את תהליכי הבבליזציה. אמר רב ששת, לה קשה, הרבן גמל והרבנן, אלו לא רבנן, בתנאי גבי עושה ולא בכלל ולא כלום. אין מה שכתבו לנן סף על אחת אל זו. זה גם כתיבה רבנית קלאסית, עין להלן, עין לאל. בעניין הזה מאוד חשוב לי לצטט מה שהוא כותב להלן, כי שם הוא מתעקש ולא כלום, זה ולא כלום. כלום, כפשוטו, כן? עד שאני מוצא את המקום, הרב גוסטמן פעם העביר שיעור שבו הוא רצה לחדש, ספק לקט, לקט רצה לחדש, זה בתורת ודאי. כלומר, זה לא שיש ספק, אז מי ספק את החיה, אבל כמו שהתורה ציפתה אותך ללקט, היא גם ציפתה אותך לתת לעניים את הספק לקט. עכשיו, לא היה לו שום הוכחה לרעיון חוץ מהמילים. אז כל השיעור הוא אמר את זה 100 פעם בשיעור, ספק לקט, לקט, זה כתוב במילים, ספק לקט, לקט, ספק לקט, לקט, והוא צריך להקשיב למילים. אני אומר, כתוב ולא כלום, צריך להתרגל, שצריך להאמין למילים. עכשיו, איך אפשר להתרגל למילים, כשאני יודע שיש בורא נפשות, זו התשובה של ישיבת עתניאל, מה אתה כבר צריך לפתח? כלומד אורתודוקסי, כנה, מה אתה צריך לפתח? להיות מסוגל לקבל שהתנאים והמוראים הם לא כולם אותו דבר. עוד פעם, זה להכיל תורת חשיבה מסוימת. בסדר? גם דיברנו הרבה, ברב רעמד, אתה צריך לחזור על זה כל הזמן. ואין איזה כינון של היכולת ללמוד תורה בכנות ולעומק, אבל צריך להיות מודע שחשיבה התפתחותית או היסטורית, איפה הוא מקומה? בעולם האורתודוקסי שדווקא מחפש רציפות. אני מאמין שרציפות לא אומרת דמיון. כן, לא אומר, אני לא רואה בזה סתירה, אבל צריך לעבוד על זה, צריך לעבוד על שפה, תורה, שתכין את זה. אוקיי, איפה ולא כלום? הנה. כן, אבל ולא כלום. עין בגיליוני השס לרבי יוסף אנגל, אחרוינים, מי זה רבי יוסף אנגל, אתם יודעים? זה חייבים להגיד. יוסף אנגל הוא אחד מגדולי הלמדנים הגליציאנרים, שחי בתקופת רב חיים. והוא אהב מאוד לכתוב חקירס, כמו רב חיים. הוא הוציא ספר מפורסם של חקירס, שלומדים בישיבה שמלמדת את תלמידיה ללמוד חקירס, אז בשיעור א' קונים את הספר, בן שלי בר ציון בשיעור א' קונה את הספר, עבר לחקירות, ועכשיו הוא יכול להשתתף בשיעור הכללי. הספר שלו נקרא את ון דורייטה, שזה הספר החקירות המפורסם שלו. אני לא, אני מצטער שאני עושה את זה, אבל חלק מהחקירות קצת עקומות, חלק מהחקירות הן דוגמה לאיך לא לחקור, כאילו צריך גם בהירות בחשיבה. כלומר, נדבר פעם, הלומדס יותר, כאן לומדס יש כללים, ויש לומדס טובה ולומדס עקומה, וגם שם יש אמות מידה מסוימות, כאילו הליטווקס לא כך אוהבים את הפלפולים שלו. אבל הוא ממש שייך לעולם החקירס, ויש לו גם ספר שנקרא גיליוני השס, שזה הערות לפי סדר השס. והוא מפנה אותך לגיליוני השס, והעין ירושלמי הנעל, וסדר אליהו זוטה הוצאת רבי מאיר שלום, מוכח שאינו מברך כלל, העין שם בהערה 4, והעין לאל הלכה זין שורה 21. זה לא פשוטות, מה שהוא מנסה להגיד לך הוא שתאמין למילים. וכאן הוא כבר לא עובד כמו אורתודוקס, כאן הוא עובד כמו... אבל רוסף אנגל אמר את זה, זה בסדר, כן? אבל זה מה שכתוב במילים.
למה פה לקח ובאחת מהן שלוש קלוקל, כאילו...
לא יודע. הוא דמות מעניינת, לא יודע.
כאילו הוא קופץ בעצמו לפעמים...
כן, לפעמים הוא... פה למשל הוא מתחבא מאחורי יוסף אנגל.
כן.
סתם דוגמה, איפה אתה שואל, אני זוכר דוגמה מובהקת שגם אני קפצתי שם. אתם יודעים שיש דעה מאוד רווחת בספרות המחקר, שהיא פשוט כתובה במשניות, כאילו מי שמרגיל ללמוד כמו שעובדים פה, זאת אומרת, משניות, שאתה רואה, זה פשוט כתוב, כמו הרב גוסטמן, זה כתוב, כן, רק צריך להתחיל להאמין למה שכתוב. זה נוגע לקריאת המגילה בלילה, שבתקופת התנאים זה ברור שקוראים המגילה רק ביום. זה מופיע במשנה, במגילה, במצוות היום, השחיינו ביום בא מזה, רב שוב בן לוי, המורה, הוא יש חידש לקרוא את המגילה בלילה. כן, וגם כל מצוות יום, כאילו, זה דברים פשוטים. שם לב איזה אחד מגדולי וילנה במאה ה-19, שלמה כהן, שליברמן כותב שבתוספתא, זה פשט הדברים וזהו, הוא אומר, אין רב שלמה כהן, כאילו, יכול להיות גם שהוא נהנה לי, שגם רבנים שמו לב לדברים האלה, כלומר, לי זה חשוב, כאילו, הוא עושה את זה בתוך הישיבה. כלומר, גם, זה, יש לזה מקום בבית המדרש. אני לא יודע להסביר הכל לגביו. אז זה ממש, זה דוגמה קלאסית, הקטע הזה הוא קטע קלאסי שאפשר ליברמן. כל הברייטות המקבילות, הוא מודע לפערים בנוסח, יש לו גם תפיסה מסוימת, הוא אין לו הפרדה ברורה בין תנאים למוראים, זה מאוד בולט, הוא מתעקש על מה נכון, מה לא נכון, הוא גם לדעתי מכריע נכון בכל אחד מהדוגמאות כאן, לפעמים אני חושב שהוא לא מכריע נכון, כאן לדעתי הוא מכריע נכון, למרות שהייתי מתנסח אחרת, כן הוא... שמואל, יותר אתה מבין מה הוא עושה?
עדיין לא...
לא הבנת, מה גרייס הגדילה? בסדר, אני לא רוצה גרייס הגדילה. אוקיי, בואו נחזור אלינו, איפה אנחנו? שלוש ברכות, היינו הלכות הירושלמי, טוב, הנה את זה פה, לא חשוב, וכו'. וכיצד זה השיעור הכללי, הנה, ההלכה הבאה בתוספתא היא כיצד סדר סעודה, זה השיעור הכללי של הרבני. ההלכה הזו מתארת מנהגי הסעודה בזמן העתיק אצל נכבדי העם, זה לכבוד הרבני, הקטע הזה, בסדר? מה עושה החזון יחזקאל פה, בדקת? בוא נראה בקצרה, אוקיי? קודם כל, נוסח הפנים שלו אמרנו... דפוס ראשון, חילופי גרסאות הוא מביא כאן. הוא מביא פה חילופי גרסאות למטה.
כן, כתב ידיים,
כתב ידיים זה כתב ידיים. הוא מביא את זה. לגבי עצם ההלכה, הוא לא מפרש אותה. הדבר היחיד שהוא כותב זה מה שהביא גדעון. ברכת שלוש, כמו בחמשת המינים, אלא בורא נפשות רבות, נגמר מה שיש לו להגיד.
מה חידושים?
הבנתם, במי כדאי להשתמש, בסדר? ותשתמשו בו בצורה, לא, יש בו לפעמים, מה שאני אוהב בו זה שיש לי הפנייה לחידושים שלו. זהו, כמו בבורך בר, הוא כותב חידושים, חידושים יפים. אבל העיקר העיני של הספר שלו זה למדנות, זה לא... בסדר? שמול, זה לא חייב להתלהב. אבל הבנת, עכשיו איך משתמשים, בסדר? סבבה, רוצים להתחיל ירושלמי?
הקדמה.
הקדמה, בדיוק. אז אני, היום לא נדבר על הירושלמי, בוא נדבר בכלל על המעבר לתלמודים. בסדר? עד עכשיו עסקנו בתורת התנאים, בשלוש, הייתי אומר, שלושה חיבורים מרכזיים או סוגות. סוגה אחת שעסקנו הייתה דרך המדרש, דרשי ההלכה. החיבור הקנוני של המשנה שעסקנו בו המשנה, והתוספתא היא בעצם נספח למשנה, או לא, אבל הוא... תורת התנאים שערוכה לפי נושאים היא שייכת למשנה במובן שהיא לא בזיקה לפסוקים אלא היא ערוכה באופן תמטי. גם ממי, בעזרת השם השיעור הבא, אנחנו נעבור לתקופת האמוראים שהם גם מציינים כאן מעבר תקופה. אנחנו עוברים פה מחכמים המכונים תנאים לחכמים המכונים האמוראים, וזה דורש התבוננות בכלל בכל התופעה הזאת של חילופי תקופות בספרות תורה שבעל פה. כשהמשמעות המרכזית שלה היא נוגעת לכללי הדיון. כי כל מי שלומד גמרא יודע שכלל ברזל של הגמרא הוא שאסור לאמוראים לחלוק על תנאים. על תנאים. כלומר, זו ידיעה חשובה בשביל הלימוד. מי שלא יודע את הכלל הזה הוא לא יכול ללמוד. כי אני לא יודע איזה אחוז, אבל אחוז גבוה מאוד מהדיונים המוראים, זה בוא נבדוק מה כתוב בתנאים, ונראה אם אנחנו עומדים, עולים בקנה אחד לדבריהם, שזה בא מתפיסה מאוד ברורה, שההלכה היא מערכת של מסורת, ולכן החלקים המאוחרים של ההלכה צריכים לעלות בקנה אחד עם החלקים הקדומים, כי הם המקור של הדברים. כלומר, המוראים יונקים מהתנאים, אסור להם לחלוק עליהם, אבל כשאנחנו שמים לב שזה נעשה על ידי חלוקה לתקופות, נכנסים פה לתסבוכת לא פשוטה מבחינת הבנת המנגנון והשיטה. כי לכאורה היינו אמורים להגיד שמה הופך את המסורת למערכת שכזאת, ואיך אני קובע את מקומך במסורת, זה לכאורה אמור להיות עניין של קדמות ומאוחרות. מי שקודם לי, אז הוא לפניי, ואני אחריו. אבל כשאני מסתכל על האופן שבו בפועל זה נעשה, אני רואה שזה לא ממש נעשה ככה. זה נכון שאסור לחכמי תקופה מאוחרת לחלוק על חכמי תקופה קדומה. העקרון הקדימות נשמר. כן. המוראים לא חולקים על תנאים, מקובע שגאונים וראשונים לא חולקים על המוראים, גם האחרונים, חוץ מכמה יוצאי דופן, נרתעים מלחלוק על הראשונים, בעיקר האחרונים, היוצאי דופן העצמאיים, הם יפסקו כשיטות ראשונים אחרות, והם לא, כאילו, יגידו, יחלקו על הראשונים, לא יוסיפו עוד שיטה משלהם, כן? כלומר, הכלל נתקיים, אבל הוא לכאורה לא בונה רק על עקרון הקדימות, והסיבה הפשוטה, שפער הזמנים, כי מה שחשוב כאן הוא לאיזה תקופה אתה משתייך, ולא האם אתה קדום או מאוחר, כי פער הזמנים בין המורה דור שני ותנא דור שישי, הוא הרבה פחות מפער הזמנים בין תנא דור שישי לתנא דור ראשון. עכשיו, לתנא דור שישי מותר לחלוק את תנא דור ראשון. אבל בוא נחזור לאותו דף בגמרא שכולנו מכירים. מותר למוראים דור אחרון לחלוק על המוראים דור ראשון, למרות שיש ביניהם כ-200 ומשהו שנה. כלומר, מותר לרבשי לחלוק על רב, למרות שרב חי הרבה לפניו. לכן זה דורש איזושהי התבוננות ברציונל ובאופן שהוא נעשה. מי שקשב את זה מאמר מאוד יפה, סליחה?
התשובה מן הסתם אומרת שיש מתודה שונה לכל תקופה, ואם הדור הראשון והדור האחרון של האמוראים עובדים עדיין באותה מתודה,
מצוין, כן? אני חושב שאמרת את זה נכון. בוא נתרגל את הדברים שלך, מי שרק אני אקדים. סליחה, כן, בבקשה.
זה רק בפסיקה, אבל זה לא בלימוד.
בסבריו, אבל כשאתה מסתכל על הסוגיות בבבלי, אני לא יודע אם ההבחנה הזאת כל כך היא קיימת. מי שכתב את זה מאמר מאוד יפה, זה פרופסור אבלין מבר אילן. כתב מאמר, פרסם את זה בספר היובל, לכבוד יום הולדת 80 של שאול ליברמן. ספר שנקרא מחקרים בספרות התלמודית. מי שרוצה לקרוא, אני יכול להביא לו עותק. ושם אבלין עומד על כך שדרך הפיריודיזציה היא נעשית באמת כתיחום של תקופות, שנעשה לרוב על ידי חיבור חותם, שהוא חיבור שהתקופה הבאה מעכשיו לומדת ממנו. הוא מקבל אותו חלקת בסיס לדיון. או בלשון אחרת, המעבר מתנאים למוראים לא רק עברו עוד שנים. אלא המשנה. עם חתימת המשנה, מעכשיו המוראים לומדים את המשנה. נקודת המוצא של הלימוד הוא... הוא המשנה. כלומר, אם בתי המדרש לתנאים פועלים במקביל, פועלים, דיברנו על זה הרבה, באופן אוראלי. המוראים, גם הם אוראליים, אבל המוראים מעכשיו, הם לומדים באופן קבוע מהטקסט. כי אני יודע שבישיבה שצאנו שווים ללמוד לפי נושאים, זה לא כך פשוט לספר את הסיפור הזה, אבל יש לך טקסט. ומעכשיו הם כולם לומדים מהטקסט הזה. כלומר, המעבר מהמוראים לתנאים הוא כולל בתוכו גם שינוי בדרכי הלימוד והמתודולוגיה. כי במקום קיום שבתי מדרש עצמאיים, ועכשיו יש נקודת מוצא שווה לכולם. ומה שכאילו מלכד לכדי חבורה אחת, את כל חכמי, את כל המוראים, זה הנתון שהם כולם לומדים, עומדים מול המשנה. ומה שמלכד את כל התנאים לכדי תקופה אחת, זה העובדה שהם פועלים במקביל. וכאן הייתי לוקח את דברי אסף וקצת אולי מחדד אותם. הייתי אומר שכביכול, כמו שהרב סולובייצ'יק מתאר בסוף וביקשתם משם, איך הוא יושב ליד השולחן ויושבים איתו רמב"ם ורבינו תם ורש"י וכולם מדברים אחד עם השני, כביכול, כל מי שמשתייך לאותה תקופה בתורה שבעל פה, גם אם הוא מאוחר, היות והוא פועל באופן דומה, אז הם נחשבים כולם כמדברים אחד עם השני. למרות שהוא מאוחר לו. כי הם כולם פועלים באותו מישור, באותו שדה. וכך גם לגבי המוראים. היות ומה שמאפיין את המוראים, שהם כולם עומדים מול המשנה כמקור הקנוני המחייב, הוא נקודת המוצא של הדיון, הוא החיבור המחייב, כולם עומדים מולו, וגם אם הם חיים בפערים של 200 שנה, הם פועלים באופן דומה, ולכן הם כאילו מדברים על אותו מישור. עם חתימת תקופת המוראים, אנחנו נעבור תהליך דומה. הטקסט התלמודי הוא יערך, יחתם. התהליכים, בעזרת השם, מדבר עליהם שם יותר ארוכים וקצת שונים מהתהליכים שמתרחשים עם חתימת המשנה. אבל אנחנו נעבור לתקופה הבאה בתורה שבעל פה, שהיא תקבל על עצמה לא לחלוק על המוראים, כאשר הם מעכשיו הם ייקחו כנקודת מוצא של לימוד את לימוד החיבור המסכם של התקופה שלפניהם, שתירש את החיבור, את הבבלי של התקופה שלפניהם. הכוונה, אם הם ימדו גמרא ויגידו, זו נקודת מוצא של הדיון. מה שמבדיל בין גאון לבין הראשון הוא לבין המורה, סליחה, המורה לומד תנאים ולא הגאון לומד המוראים. אם הוא ארץ ישראלי, דיברנו פה פעם, ושאין זוסמן הסיפור קצת שונה. אבל זה המאפיין המרכזי, וכשמתגלגלים יותר בתקופות, העסקים קצת מסתבכים. כי הסיבה שלא ממש ברור איך לתחום את תקופת הגאונים, היא בנויה על הנתון הפשוט, שהגאונים לא העמידו כזה ספר. ובלשון מאוד מאוד פשוטה, הראשונים כרונולוגית פועלים אחרי הגאונים, שזו תקופה ארוכה של 400 שנה, יותר ארוך מתקופת המוראים. ועדיין, הם לא העמידו שום חיבור, ולכן הראשונים יכולים להמשיך, או חייבים להמשיך ללמוד תלמוד, ולכן הם יכולים למחוק את הגאונים. אם זה רעיון טוב או לא, זה שאלה אחרת, אבל אפשר. ובמעבר מראשונים לאחרונים, פה אני נוגע בשאלה, אם רוצים להמשיך לעבוד עם אותו קריטריון, או לבחון האם הוא יתקיים, אז הוא פחות חד וברור, פחות חד וברור מאשר משנה ותלמוד, אבל הייתי נוטה לשים את העין על טור כמין חתימה של דיוני ראשונים, והוא את התקופה בין הטור לבית יוסף כתקופה של האחרוני הראשונים, זה תקופת מעבר כזאת בין הסבוראים, כלומר הם כבר לא כך מחדשים, הם עכשיו יותר עסוקים בחומרות ומנהגים ואנחנו לא בקיאים ודברים מהסוג הזה, אבל הם, אבל התקופת האחרונים מתי תתחיל? הטור לא הצליח, כאילו, הטור כאילו מסכם את הראשונים, אבל הוא עדיין לא... הוא לא יצר בסיס שמעכשיו כולנו יודעים טור, הבסיס הזה יבוא אחרי 200 שנה. כשהרב יוסף קארו יכתוב את הבית יוסף, ואז יכתוב את השולחן ארוך, ומפה כאילו אפשר לדבר שמפה מתחיל האחרונים. כלומר, הראשונים לדעתי הסתיימו הרבה לפני שהאחרונים התחילו. זה לא חופף לגמרי, אבל הנתון הזה, אם נחזור כרגע להקשר שלנו, כאילו המעבר מתנאים למוראים, הוא בראש הראשונה אומר שמשהו מהותי השתנה בסדרי בית המדרש. והדבר המהותי הזה הוא שיש חיבור קנוני. ולומדים אותו. הדבר השני, המאוד בולט, שמאפיין את תקופת האמוראים, משהו שבתקופת הגאונים למשל השתנה לגמרי, זה קיומם של בתי מדרש שונים שפועלים כאסכולות במקביל, כשהבולט ביותר זה בבל מול ארץ ישראל. פועלים במקביל בארץ ישראל בתי מדרש גדולים, בעיקר בית המדרש בטבריה, של רבי יוחנן, יש בית מדרש גם בקיסריה, ובבבל פועלים שני בתי מדרש גדולים, זה מתחיל בסורה ולהרדה, שלהרדה אחרי שהיא חריבה הופכת להיות פומבדיטה, והדבר הזה מאפיין את כל אורך התקופה המוראית, שבו זמנית מתקיימים כמה בתי מדרש. לכולם, זו תופעה שמאוד חשוב לעמוד עליה, לכולם יש אותה נקודת מוצא, בכולם לומדים את משנת רבי. אולי, אני חוזר לשיעורים של משנת בבל ארץ ישראל, לא הכרח שכולם מחזיקים אותו טקסט בדיוק לפניהם. אבל הם כולם לומדים משנת רבי. פה אני ככה נוגע באחד מהתעלומות הגדולות, זה מה היה בבבל לפני תקופת המוראים. פתאום אתה מגלה שם גדולי עולם, איזה קהילה יהודית, מה הולך שם? מה היה לפני כן? היהודים הגיעו לבבל בגלות יחוניה, והם רובם לא חזרו, כי זה היה כמו אמריקה, היה נחמד לגור שם. אז איפה הם? במיוחד, יש תנאים בבליים? דבר אחד ברור, המוראי בבל לומדים את משנת ארץ ישראל. בנוסח שלהם, אבל הם לומדים משנת ארץ ישראל. אבל זו תעלומה, אבל זה מאפיין גדול עם כל הפיצול של המרכזים השונים. שאני רוצה להדגיש, זה פיצול שונה, או דעתי יותר מהותי, מאשר הפיצול שמתקופת התנאים, שתיארנו, המון אסכולות במקביל. יש רבי שמעון, רבי עקיבא, אפשר לעמוד על הדרכים. פה זה ממש אזורי תרבות שונים. יש, אולי אני מגזים בעצם. אולי זה דומה לא בשביל רבי עקיבא. בסדר, נחשוב על זה, קל פעולה.
יש, באסכולות של רבי שמעון רבי עקיבא אנחנו יודעים עקרונות, תורה דיברה עם צ'ון לאדם, שם אנחנו יודעים על עקרונות שמאפיינים בית מדרש?
זה לא הגזמתי, זו שאלה טובה. אבל בכל מקרה, מתקיימים אסכולות, כאילו יש לך את ארץ ישראל על תורתה, על חכמיה, יש לך את בבל על חכמיה, כמו זמן קל לעמוד על ההבחנה ביניהם. כלומר, נגיד ככה, מתוך התנאים יותר קשה לעשות את ההבחנה. פה ההבחנה כאילו מאוד ברורה. ומצד שני, אחד מהדברים הבולטים הוא שיש תנועה הדדית בין בתי המדרש. התנועה הדדית היא שיש נחות שהם המוראים ארץ ישראלים שבאים לבבל, ויש את החכמים שהם עולים לארץ ישראל, שהמפורסמים, אתם, הנוחות היא המפורסם ביותר, זה אולה, אתם מכירים, גם רב, רב, אולה, אתם מכירים, גם, אני חושב, את העולים המפורסמים, זה רבי זרע ורבי ירמיה, אבל יש תנועה הדדית, לא רק שיש תנועה הדדית, התלמוד הבבלי מביא בלי סוף תורות של חכמי ארץ ישראל. הרבי יוחנן בריש לקיש הם הגיבורים של התלמוד הבבלי, אני לא יודע אם באחוזים כמו אביי ורבא, אבל הם נוכחים לו מאוד, כן? ובאותה מידה, התלמוד הירושלמי, גם הוא מביא את תורתם של המוראים בבליים והדורות הקדומים, מסיבה פשוטה, כי התלמוד הירושלמי הוא נחתם או לא נחתם, כן, הוא נחתם, כשהבבלי עוד ממשיך בעיצומו, כמו נחתם, נדבר על זה פעם הבא, מתי השריים שהוא נחתם. לכן, אבל הרב שמואל, נמצא אם עמדתי בשיעור אצלי, רב שמואל על קפריסין, הירושלמי מביא, כלומר, האווירה היא האווירה של בתי מדרש שונים, עם אותה נקודת מוצא ושל הזנה הדדית, כן? אני צריך לחשוב על הניסוח אולי הקיצוני מדי שאמרתי קודם, שיש פה אסכולות, אבל כאילו אתה מרגיש שאחד מכיר את השני, אחד מדבר עם השני, אחד...
הלן והלאו, כאילו, יש להם...
יש מודעות וכו'. כשנגיע לתקופת הגאונים, כבר לא בקורס הזה, הגלגל מתהפך, ואת הגאונים מתחיל חרם של בני בבל על בני ארץ ישראל. הם מתחילים להגיד שהמסורת של ארץ ישראל היא שמעת ולא מצטטים אותם והם לא לומדים אותם. משהו עמוק משתנה באווירה. הרגל אחד, וזה נסיים, גם, יש לזה גם הסבר פשוט. שבעקבות, בהמשך לתהליכים שתיארתי, אז מי הופך להיות החיבור של גאוני בבל? התלמוד, הבבלי. והתלמוד אצלם זה אל המסורת. ויות וכך, כמה מסורות אותנטיות ייתכנו, אם אתה גאון, אתה חושב אחד, כמה תלמודים ייתכנו?
אחד.
אחד, אז איך זה שתלמוד שלהם של ארץ ישראל, הם יגידו לעצמם, תלמוד של שמה, בארץ ישראל היה, הביזנטים כיסחו להם את הצורה, ותראו מה יצא משם, יש שם אדום, יוון, שלל, שמה, שבי, ככה, אצלנו, אמריקה, אי של שלום, כן, יהיה להם גם הסבר, זו אווירה שתשתנה, אבל עכשיו אנחנו יודעים על המוראים, אבל תמיד המוראים, אני מסכם, המעבר מתאמין למוראים הוא מעבר ראשון שאנחנו חווים פה בשיעור הזה של תקופה, שהוא בעיקר, אני חוזר, הוא בא לידי ביטוי בשינוי בדרכי הלימוד, כי מי עכשיו יש קנון, כמו שהתנאים, הייתי אומר, הספר של התנאים הוא, הספר של התנאים הוא,
התנ"ך.
התנ"ך, הם דורשים את התנ"ך, והספר של האמוראים הוא המשנה. זה הבדל דרמטי. המשנה הזאת נמצאת בכמה מרכזים, וכאמור לומדים אותה במרכזים שונים במקביל עם הזנה הדדית. כן, בבקשה.
אני הגדרת את ההבדל בכוחות כהתייחסות לקנונים, אבל אפשר לשאול כאילו אולי הכיוון הוא הפוך, שיש גם את המתודות, לדוגמה יכולת לדרוש פסוקים, שהמוראים מדברים בצורה שונה, הרבה יותר, לא יודע, סוגי סברות שונות, שונים מאוד מהמשנה. יש, להסביר את זה רק באמצעות קנון, זה...
בוודאי, בוודאי, בואו נאמר כך. המעבר מספר תורה, שהוא הספר של בית המדרש, למשנה, הוא בא והוא אומר בצורה מאוד, מאוד, מאוד פשוטה, שדרכי הלימוד השתנו, למשל, עולם המדרש ילך ויפחת. זו שאלה מעניינת, עד כמה המוראים הרשו לעצמם לדרוש את הכתובים. גם אם יש דוגמאות, ויש, זה ירד באופן דרמטי. זה מסיבה פשוטה, כי אתה יודע איזה ספר הם דורשים מעכשיו? הם דורשים את המשנה, כי הצורך לדרוש הוא צורך הכרחי במסורת. הצורך לדרוש הוא הכוח החיות של המסורת שמה הוא מאפשר לו? לדבוק בקדמונים, דיברנו קודם כמה אתה צריך לדבוק בקדמונים, ולא להתחייב שאתה בהכרח חושב אותו דבר, כי... עם כל באמת הכניעה למסורת, והיא השורשים של בית המדרש, אתה גם חייב את המפגש עם ההווה. ולכן ניכנס קצת יותר לשאלה של איך המוראים מפרשים את המשניות, כן? מה הכללים שמנחים אותם, אתה כבר יודע כלומד לא מעט שנים, שלא תמיד מנחה אותם הפשט, כן? גם הם ידעו שאחד מהפרמטרים שצריך להכניס בדיון הוא חף במילים או לא וכולי, מה נוסח, דברים שנמצאים, אבל מבחינה מהותית, עולם המדרש הוא לא עוזב אותם, הוא פשוט עובר ספר. זה המעבר למוראים, שחד סדרה לימוד, בפעם הבאה בעזרת השם נתחיל בירושלמי, תן איזה מבוא לירושלמי, ואז נסיים את זה, נעבור לבבלי. בסדר? כמובן, יהיו גיצים שיעופו באוויר לכל הכיוונים.